חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד, פשוט בואו נגיד, למה רוצים להגיד? נגיד, בוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד.
בוקר טוב, שלום חן, שלום דני.
תשמע, כל מי ששומע אותנו באופן קבוע, שם לב, אני חושבת, בשבועיים האחרונים, שאנחנו קצת יותר שמחים, אני ודני. יש משהו נפתח. אני אישית מרגישה שפקק יצא לי מהלב, אחרי כל כך הרבה חודשים של המתנה, ושל איזושהי תחושת תקיעות. משהו נפתח עם חזרת החטופים, ויש תחושה קצת יותר טובה באוויר, אבל אני לא חושבת שאתה מרגיש אותו דבר.
נכון, תודה. אני מאלו שמרגישים הרבה יותר ממועקה, כיוון שאני רואה בעיניים את האסון שמתרגש עלינו, וזה כמובן לא עומד בשום סתירה להתרגשות שלך ושלי ושל כולנו, לשמחה על כל ילד וילדה וכל אדם וגדי וכולם שחוזרים הביתה. זה כמובן דבר נפלא כשלעצמו, אבל האסון הוא אסון גדול מאוד, כיוון שאנחנו בפתח של אנחנו בפתח, אנחנו באמצע הידרדרות נוראית, חזרה אל השישי לאוקטובר.
הידרדרות לאן? לעוד הפתעה כזאת?
הידרדרות תראה, אנחנו יצאנו למה שכאילו נחשב מלחמה, בסוף תעשו את החשבון הכללי, ואני אומר את זה כי אני רואה את החומרים וכולם עושים את החשבון הזה. בלבנון, באיראן, בעיראק, במצרים, בירדן, כולם עושים את החשבון. רואים את האידיאולוגיה החמאסית, האידיאולוגיה הרדיקלית הזאת יוצאת למלחמה על ישראל, טובחת, אונסת, רוצחת, עורפת ראשיים, ומצליחה לשחרר את כל גיבורי הרצחניים הברברים, מצליחה לגרום לצהל לסגת, זה החשבון הפשוט. תעזבו את כל הררי המילים של הרמטכ"ל, אלו דברי ראות רוח סתם. סתם, זה מילים, אין בזה שום דבר. המציאות, יש לה אמות מידה מאוד פשוטות. צהל היה צריך לכבוש, לשלוט ולטהר את האויב ברצועת עזה. פשוט, כמו שעושים במלחמה, הוא לא הצליח
למה
בזה.
למה הוא לא עשה את זה?
האמת לומר לך, הוא לא מורגל במלחמה. אנחנו שנים רבות הרגלנו את צהל למה שנקרא מב"ם, מערכה שבין מלחמות. אני אומר את זה אחרי מאות שעות בוועדת חוץ וביטחון. אין עם מי לדבר ואין על מה לדבר. אני אומר את זה לא על הפיקוד, אתה יודע, על החיילים בשטח שהם גיבורים ו... מוסרים את נפשם בכל סמטה ואת העצומות נפש שאין כמוהן. אני מדבר על החשיבה הצבאית.
כן, לא, כי גם עם חיילים שהם, כל עם ישראל מאוד קשה להתעסק, אבל עם הצמרת הצבאית שנחשבת לאליטה או לחלק מהדיפ סטייט, אז קל יותר לתקוף אותם, אבל אני רוצה לשאול משהו אחר.
לא בגלל זה, כן, לא בגלל זה, בגלל החשיבה הצבאית. פשוט יש חשיבה צבאית, שאתה אומר למה לא לתפוס את פילדלפי ביום הראשון, או שאתה אומר למה אתם לא חושבים שהכרעתם איזה גדוד או חטיבה, שזה היה...
אבל דווקא מתוך מה שעולה מהדיונים בצבא, דווקא הייתה המלצה לכבוש את פילדלפי, ובסוף הוחלט, יחד עם הדרג המדיני, שכולל מישהו שנקרא ראש הממשלה, שקוראים לו נתניהו, להתחיל מהצפון. ויש גם הסברים ללמה בסוף זו הייתה האסטרטגיה, להתחיל מהצפון, כדי לדחוק את הפלסטינים, ואולי אפילו לעודד הגירה מרצון, איך שקוראים לזה. אבל אתה יודע מה, אני אשאל דבר כזה. מטרות המלחמה, המטרה השנייה הייתה החזרת החטופים, יצירת התנאים להחזרת החטופים, אבל המטרה הראשונה הייתה מיטוט שלטון חמאס, גם צבאית, גם שלטונית. עכשיו, צבאית, אפשר לומר שבשלב, באמצע המלחמה כבר מיטטנו את חמאס צבאית, לא עד אחרון החמאסניקים, אבל מיטטנו את היכולות הצבאיות של חמאס. אבל צהל כל הזמן אמר שבשביל למוטט את חמאס שלטונית, צריך את הרגל המדינית. צהל אמר, אני לא יכול למוטט אותם שלטונית, כי מישהו בסוף צריך לטפל בצרכים האזרחיים של התושבים בעזה, ובשביל זה צריך את מדינת ישראל, כדי שתדאג להכניס חלופה. וזה מה שלא קרה, זה לא על הצבא.
כן, אז הדבר הראשון, הלא נכון, הוא הרישה של דברייך. והוא לא נכון בצורה כל כך קיצונית, שזה בושה בכלל שמישהו בצהל מעז לומר דברים כאלו. צהל לא מוטט, לא חצי, לא רבע, לא שמינית ולא עשירית.
אבל זה לא רק צהל אמר את זה, גם נתניהו אמר את זה במסיבת עיתונאים.
ואני לא מדבר בשם נתניהו ולא בשם הרמטכ"ל.
כן, אבל אמרת שזה בושה שצהל אמר את זה, אז בוא תגיד שזה בושה שגם נתניהו אמר את זה. זה בושה שנתניהו אמר את זה?
אני אומר שוב, כל מי שאומר, אני מבקש ממש שתחפשי את תדעת, את התיקון של המצב שאנחנו נמצאים בו, ולאו דווקא את הכותרת, כלומר שאני לא חוסך את ביקורתי גם מהממשלה, לא על העסקה הרעה והנוראית הזאת, ולא על התנהלות המלחמה. אני רק אומר, יש הבדל בין אחריות מקצועית ישירה. אני חשבתי שאנשים שעוסקים בביטחון, כמו שאנשים שעוסקים בחקלאות או בכלכלה מבינים משהו בזה. התבדיתי כיוון שראשי צהל, ולא בגלל שהם אליטה, פשוט בגלל שהם אחראים על הכנת התוכנית המבצעית, זה אחראי ראש אגף מבצעים, לא אחראי הממם בשטח.
לא, 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 אני מבינה מה אתה עושה פה, אבל אתה, אבל דיבר, פשוט היו לנו כבר שיחות קודמות, ואני מבינה את ההפרדה שאתה עושה בין אחריות, רגע, שנייה, 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 חבר הכנסת הלוי, אני מבינה את ההפרדה שאתה עושה בין אחריות מקצועית לבין אחריות מבצעית, אבל יש פה משהו אחר שאני מנסה להגיד, שבלי הרגל המדינית, והיא לא על הצבא, הדבר, המשימה הזאת לא יכולה להיות מושלמת.
זאת בדיה שלצערי הרב הכניסו לך לראש ולאזרחים לראש. זאת תעמולה שקרית שבאה לחסות על הכישלון הצבאי. צבא צריך לדעת לנצח. הרצי הלוי הוא לא מדינאי, הוא לא פילוסוף שיסביר לנו למה אי אפשר לנצח רעיון. הוא היה צריך לדעת לנצח מלחמות. לצערי הרב הוא לא יודע לנצח מלחמות. הוא היה צריך לקום בבוקר, לדעת להכריע בתא שטח מאוד קטן, צבא שאין לו חיל האוויר, שאין לו שריון, שאין לו סייבר, והוא לא הצליח בכך. זה צריך להיות מאוד פשוט, כיוון שאלו העובדות שלעצמם.
אני לא בטוחה שאלו עובדות. אני ממש לא משוכנת שאלו עובדות. אלה עובדות שאתה כרגע מרים את הכל ואומר אותן, אבל שוב, אני חושבת שכשראש הממשלה ירשה לעצמו לעמוד במסיבת עיתונאים ולהגיד שחמאס מוטט צבאית, אז יכול להיות שהוא כן צדק.
זה לא נכון, זה לא נכון.
מה הגדרה שלך למיטוט? כי תראה, אם הוא היה ממוטט את חמאס צבאית עד החמאסניק האחרון, מי היה מחזיק בחטופים שלנו?
אני אומר שוב, חמאס לא מוטט. ההגדרה שלי להכרעה היא הגדרה של כל צבא נורמלי, שזה או חיסול או כניעה. זה נקרא ניצחון במלחמה. אין הגדרה אחרת. אל תמציאו הגדרה אחרת, מיטוט, פירוק. באיזה צבא משתמשים במילים מיטוט פירוק?
אוקיי, נניח...
באיזה צבא משתמשים במילים מיטוט ופירוק?
אז יפה, אז אתה טוען, בסדר חבר הכנסת אבית הלוי, אתה טוען שהרצי הלוי וכל צהל וגם גלנט לא יודעים לנצח, לא יודעים להכריע. נניח כמה זמן לדעתך צריך עוד, בלי שטראמפ יתערב לנו פה, כדי להכריע עד אחרון החמאסניקים עם רמטכ"ל אחר? על מה אנחנו מדברים בעצם?
ואני שוב מזכירה שגם החטופים שלנו בסיפור הזה. וזה עושה את הכל קצת יותר מורכב.
שנה, שנתיים, כמה צריך?
3 חודשים. רק מה? צריך לשנות את הגישה, והיה אפשר לעשות את זה בשלושה החודשים של נובמבר, דצמבר, ינואר, לפני שנה וחצי. זאת לא שאלה של, אני לא אומר, קודם כל, גלנט לא יודע, הרצי לא יודע. אני אומר, תסתכלו על העובדות, תשאלו את עצמכם, איך אמר, תסתכלי בטלוויזיה, זה לא אחרון החמאסניקים שנשאר. את מדברת על 40,000 חיילים, שרובם ככולם נשארו. רובם ככולם נשארו. להפך, אולי 20%, אולי, וזה, וזה אני אומר לך בהגזמה, אולי 20% נהרגו.
שאלה לסיום, חבר הכנסת עמית הלוי, שמעת את העדות של עמית סוסן, החטופה שחזרה, ומה היא הרגישה כשהיא שמעה בטלוויזיה, כשהיא בשבי, שאנחנו נכנסים לתמרון, וכשהיא התחילה לשמוע את ההפצצות שהלכו והתקרבו אליה, והיא פשוט הבינה שוויתרנו עליה? לא, שמעת על זה?
לא, לא שמעתי, אבל אין לי ספק, וזה גם, אין לי ספק כפי שגם הרמטכ"ל אפילו אמר בוועדת חוץ וביטחון השבוע, שאין לו ספק שאך ורק המבצע הצבאי שנעשה אגב לאחרונה, והמבצע והפעילות הצבאית שהייתה בתחילת המלחמה, היא זו שהביאה לשחרור בכלל העסקה הזאת בכלל, כיוון שחמאס, רק שהוא חשב שאכן נוגדה 162 מתחילה לעשות את מה ששאלתם מה צריך לעשות, צריך לעשות כיבוש, שליטה וטיהור, זה מה שצריך לעשות.
אבל אתה לוקח בחשבון שזה יכול היה לעלות בחיי עוד חטופים, אם היינו הולכים עד הסוף כמו שאתה רוצה.
אני חושב כמו אלוף איילנד, שבסופו של דבר זה יכול, תמיד יש סיכונים במלחמה, אני חושב שזה היה מביא לטובתם של יותר חטופים בהווה ובעתיד. כי העסקה הזאת תוביל ללא ספק, אין לי ספק בכך, לחטיפות רבות של ישראלים. אני יודע שיש תוכניות כאלו כבר בצבאות אחרים, כיוון שהם הגיעו למסקנה שזה פשוט משתלם. ולכן אני חושב במצטבר...
הם הגיעו למסקנה הזאת כבר לפני 7 באוקטובר.
לא, לא עד כדי כך. הם ראו ב7 לאוקטובר, תשמעי, יודעת, בן גוריון אמר, בנגב ייבחן העם, בעזה ייבחן העם. נדמה לי שדן שפטן היה זה שאמר בתחילת המלחמה, עזה זה ממש מעבדה. האם צבא, המדינה מערבית, תרבות מערבית, יכולה לנצח את האידיאולוגיה של האסלאם הרדיקלי. עד כה אנחנו נכשלים. זה לא עניין של חמאס. האידיאולוגיה הזאת מנצחת. תקראו את הרשתות בערבית. מבחינתם האידיאולוגיה החמאסית ניצחה. כולם מלאי קנאה בחמאס. איך הם הצליחו? במבצע אחד, גם לענות.
בסדר, מי שקורא את הרשתות בערבית זה שלומי ילדר שעלה כאן לשיחה קודם, והוא מציג תמונה יותר מורכבת משלך, אבל אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, ואנחנו נדבר בהמשך.